קיים, נכון? קיום הוא העמדה הקבועה. בסתירה אחד לשני. כשאנחנו מדברים על חיים, חי, אנחנו מיד מבינים שחיים מתגלים על ידי תנועה. אם היינו רואים מישהו דומם, אז היינו רואים הוא לא חי. הוא חי מלא תנועה, מלא מרץ, מלא פעילות. החיים מתגלים דווקא על ידי פעילות ועל ידי שינוי. קודם הוא היה כזה, כעת תראו לאן הוא הגיע. מרוויסי, אז כל עמידה במקום, דריכה במקום, היא כאילו פחות חיים. עצם החיים, הם מראים על הרבה שינויים, וחיים טובים, מדברים על חיים של עלייה, תנועות של עלייה, לא תנועות של ירידה. תנועות של ירידה, בסוף יורדים, וזהו, ונגמר, סוף החיים. אז המושג של חי, המון עלייה. עידן, קצת לא מחופץ. דבר על הרגליים. לא רק בגלל, בית מדרש. תחושה של המקום. חיות, חיוניות, עניינה תנועה ותנועה כלפי מעלה. התרחבות, התפשטות, פעילות, השפעה, רגישות. אדם ששומע דבר, הוא לא מתייחס. בעשירות את לב האבן מבשרכם. מה זה לב אבן? כמו שאתה נוגע באבן, אבן לא מתכופפת. לב בשר, אז האצבע נכנסת בתוך הבשר, הבשר הוא מרגיש. כלומר, לב של אבן זה לב שלא מתייחס, אדיש, חסר רגש. ככל שיש יותר רגישות, יש יותר חיים. כן. אז החיים עניינם תנועה, תנועה חוצה, תנועה פנימה, מקבל, משפיע, פועל, מתגדל גם בפנים, בתוך האישיות. לא רק ביחס בפנים לחוץ, אלא גם בתוך העצמיות שלו. הוא לא דורך במקום, הוא משתנה, הוא מתפתח, מתגדל, מתרומם, משתכלל בכל המציאות שלו. זה עניין החיים. קיום, לכאורה זה דבר שהוא ההפך מהחיים. ברגע שנער הפך להיות בחור, אז מצד אחד הוא חי, החיות נראית בו, אבל אי אפשר להגיד שהוא קיים. הנערות נעלמה, היא לא, כבר לא קיימת. הזריזות, סליחה, זה שיעור בשביל הישיבה. יש בכל גיל, בכל תקופה של החיים, יש את המעלות שלה. ויש גם את החסרונות שמשתדלת למלות אותה. למשל, הילד אין לו את השכל, אין לו את הכוחות, הבגרות, את היציבות שיש למבוגר. אז הוא רוצה לגדול, הוא מחפש כל הזמן מתי גם הוא יהיה גדול. אבל מצד שני, השמחה של הילדות והיכולת לפעול הרבה, להתקדם הרבה, להשתנות מהר, זה יש לילד הרבה יותר מאשר למבוגר. הילד יש לו יותר רגישות מאשר למבוגר. הוא מסוגל במהירות להגיע למקומות אחרים, הוא מסוגל להצטרף לכל מיני חבורות שעוברים דירה. זה למי שהכי קשה, מי שסובל יותר, המבוגר. לראות אנשים חדשים, מקומות חדשים, ילדים, מהר מתחברים עם הסביבה החדשה. דרך אגב, זה גם הילד, הוא לא עם כוחות בלתי מוגבלים. יש הורים שעוברים הרבה דירה לעבודות, בגלל הצעות עבודה, בגלל כל מיני סיבות אחרות, ובסוף זה שובר את הילדים. הילד מתרגל לחברים, גם החברים האלה אינם. מתרגל לעוד חברים, גם החברים האלה אינם. עוד פעם, גם הקשר איתם נפסק. הוא מתחיל כבר לאבד אמון בכל בני אדם. עלול להתפתח ממנו אדם חושדני, מלא מרירות, חסר שמחה, לא בטוח בשום דבר. כן, המעבר ממקום למקום הוא דבר לא בריא. לפעמים אדם נצרק, מוכחים, לפעמים בסדר של החיים, כל מיני סיבות לעבור. אדם גם צריך להיות בצבא, אדם שמתחתן הוא משנה את הסביבה, אישה שמתחתנת משנה את הסביבה. אז יש הכרח, אבל לעשות שינויים יזומים של מקום ושל חברה, כן, אז אם עושים את זה הרבה, צריך לדעת שזה מזיק אפילו לילדים. למרות שבדרך כלל מי שמצליח לשרוד בזה הכי טוב הם הילדים, אבל גם להם הם מוגבלים. בכל אופן, החיים, תנועת החיים גורמת שהכוח הקיומי שהיה לו הולך ונעלם. כן, היציבות שלו. קודם הוא היה יציב, במצב מסוים, כן, הוא עובר למקום חדש. צריך להתאים את עצמו לסביבה החדשה. אז הוא צריך לוותר על הרבה דברים שקודם היו אצלו חשובים מאוד. הרגלים של אכילה. היה רגיל לאכול אוכל מסוים. בסביבה החדשה האוכל הזה לא קיים, לא נמצא. אז בלית ברירה הוא יתרגל למשהו אחר. היה רגיל לאכול בשעות מסוימות. בסביבה החדשה זה לא השעות. שינה בשעות מסוימות. לבוש. צריך לשנות את הכל. הוא מרגיש שהיציבות שלו, שקודם היה, כשהוא היה במקום, הולכת ונעלמת. סכנה במצבים כאלה, שאדם יאבד גם את האמונה שלו, גם את הדברים הבסיסיים של הנפש, שהם לא חזקים מאוד, אז הכל עלול להתערער. חשבתי שזאת הסיבה שיוסף הצדיק, כשהאחים שלו ירדו למצרים, אז הוא העביר את כל העם מקצה לקצה. כי אם העם המצרי יושב במקום בטוח, והאחים שלו הם לא יציבים, אז הם ירגישו רע, והמצרים ירגישו יותר ביטחון. כך כשכל הארץ במצב כזה, אז האחים שלו פחות מאוימים. זאת הסיבה שבחורים שמתגייסים לצבא, אז לא כל כך קשה להם, כי הם יודעים שכל החיילים באותו מצב, כולם לא בבית שלהם, כולם לא במצב הרגיל שלהם, אז מוכנים הרבה יותר לעזור אחד לשני, כל אחד מבין שהשני במצב לא רגיל, אבל כשבאים לסביבה שכל הסביבה היא יציבה, ורק הוא לא יציב, זה עלול לערער גם את האמונה בבורא עולם, בתורה, כל כי הוא היה רגיל שאנשים פה שומרים ושם הסביבה לא שומרת. זה יכול להיות גם אפילו בתוך סביבה דתית. אדם שגדל בחברה של מתנגדים, הוא פתאום בחברה של חסידים. חברה של חסידים שרגילים הכל לעשות בחבורה. היום הוא בא לישיבה ששם כל אחד חי לבד לעצמו. הוא הרגיל שהרבה מאוד דברים, שירה ביחד, עבודה ביחד, וכאן כל אחד עובד לעצמו. וגם שינויים שיכולים לפגוע גם בפנימיות של האדם. כמובן אנשים חזקים מאוד בהכרה שלהם, בערכים שלהם, הם יכולים להיות בכל סביבה, הם לא ייפגעו. אבל רוב האנשים הם לא עמידים. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על החיים, שהחיים כולם בתנועה וכולם בשינוי, האדם משתנה מילד לנער, מנער לבחור, מבחור לבעל בית, לבעל בית לזקן, מזקן שמתפקד לזקן שהוא כבר לא יכול לזוז, לא יכול ללכת, הוא צריך משענת, הוא כבר לא יכול ללכת למקומות שהוא רצה, הוא מוגבל מאוד. הדברים האלה מאוד מזעזעים את היציבות. בעצם כל העולם שלנו כזה, העולם כל הזמן משתנה. מה יש בעולם יציב? המציאות של הטבע, הערים, הים, השמיים, כדור הארץ, השמש שזורחת, כל אלה דברים יציבים, אבל אין להם חיות. השמש היא לא מהירה למי שהיא רוצה ומחווה את האור למי שהיא לא רוצה. הגשם לא יורד לאנשים טובים ומונע את עצמו מאנשים רעים. כל העולם הזה של התנועות, שאנחנו רואים שהעולם מלא בלדות ומלא בתנועות, המון המון חיים, המון תנועות, המון יצורים. כל זה ברור לכולנו שהוא בא ממקום, ריבונו של עולם, שהוא לגמרי נצחי, לגמרי קיים, והוא מקיים את הכל. הקדוש ברוך הוא לא השתנה ולא משתנה ולא ישתנה, אצלו אין ילדות ואין זקנה ואין חולשה ואין עייפות, אין שינה, אין שכחה, יש יציבות עצומה. בעצם המילה קיים נכונה רק לגבי הקדוש ברוך הוא. אין שום דבר במציאות שהוא באמת קיים, הכל משתנה. ההרים הגדולים גם עם מאות שנים לאט לאט הרוחות מחרסמות בהם, הקור והחום מפורר אותם, רעידות אדמה משנות, וגם כל כדור הארץ לא יישאר לעולם. הוא נברא, וכל דבר שנברא יכול גם לפרוט. ריבונו של עולם הוא היחיד שהוא קיים. ונראה לכאורה שמי שקיים, אמרנו שהוא כמו מאובן, לא משתנה, אין בו חיות. יש כאן הפסד. אצל ריבונו של עולם הוא היחיד שהוא גם חי וגם קיים. הוא שומע כל מה שקורה, רואה כל מה שנעשה, משגיח על כל אחד ואחד, משגיח לפי מה שצריך, גומל לרשע רע כרשעתו, לצדיק כצדקתו, משנה את העולם. כל השינויים שיש בעולם הם מהקדוש ברוך הוא. אז הוא מלא חיים, הוא יותר ממלא חיים, הוא עצם החיים, שמלאים חשיבה וידיעה והשגה וקליטה וטיפול בכל המיליארדים של היצורים. ועם זה הוא קיים, לא משתנה. וזה הפלא הגדול שאפשר להגיד אותו רק על ריבונו של עולם, שהוא גם חי וגם קיים. וכשאנחנו פותחים את העיניים בבוקר, מצד אחד אנחנו מתעוררים לחיים, קמנו משנה, אנחנו שומעים את הציפורים מצפצפים, רואים את השמש מהירה, הכל משתנה, ואנחנו מרגישים שגם אנחנו משתנה. היום החדש הוא לא היום הקודם. לפעמים האדם נדמה לו שהיום חוזר על עצמו, אבל בעצם כל הזמן אנחנו משתנים. כל יום שעובר אנחנו לא אותם אנשים שהיינו ביום הקודם. לפעמים זה לוקח זמן עד שמרגישים את זה. פתאום ילד פותח את העיניים ומתחיל לשים לב, הוא מרגיש שהוא כבר לא ילד. הוא מרגיש שהדברים שעניינו אותו קודם כבר לא מעניינים אותו. הרצון לשחק, הרצון להשתעשע, כבר עזב אותו. הוא כבר לא צוחק ולא מבטל את הזמן כמו קודם. מתחיל להבין שהזמן רץ, הוא צריך להתאמץ. אסור לבזבז את החיים. אנחנו בכל יום משתנים. כל יום אנחנו מרגישים איך שהחיים זורמים. החיים של אתמול הם לא החיים של היום. אתמול היינו רגילים לחברה מסוימת, היום אנחנו יודעים שאנשים שהיו איתנו קודם כבר לא נמצאים. אם האנשים האלה לא נמצאים, זה בטח משפיע על החיים. האנשים שהיו איתנו, הייתה להם השפעה, וכעת ההשפעה שלהם לא ניכרת. זה ברור שהכל משתנה, זה כבר לא מה שהיה. ואנחנו מרגישים בזה את החיים כל יום, ועם זה אנחנו מרגישים גם את הקיום. אנחנו רואים שהיום חזר להעיר, ותנועת החיים חוזרת כמו שהייתה. נכון, הבריאות השתנו, היצורים השתנו, אבל כוח החיים שמפעיל את כולם נמצא. בעצם אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים. ממלא את הכל בחיים, ועם זה הוא קיים. החיים עוברים, משתנים, אבל הקדוש ברוך הוא מקור החיים כל הזמן נמצא. הוא מעולם לא נרדם ולא ישן ולא שכח ולא התעייף ולא זקן. לאותם החיים, נדמה לנו שכאילו אותה השמש שזורחת היום, היא זרחה גם לפני 1,000 שנה ולפני 2,000 שנה. אותו האור, אותו האוויר, אותם החוקים. היום בחור, נער, פתאום מוצא את חן בעיניו נערה, והוא עושה כל מיני שטויות, הוא מבולבל והוא מסוחרר אחריה. אילו זה דבר ראשון, אבל זה כבר היה לפני 1,000 שנה, ולפני 2,000 שנה, ולפני 3,000 שנה. אותה תופעה שכל אחד חשב שזה רק הוא התאהב, והוא יודע והוא מבין, אבל זה ישן, ישן. כל אחד חושב שהוא מרגיש והוא, אבל בהתבוננות הוא יודע שכל זה דבר שחוזר על עצמו. וזה חוזר על עצמו כי יש כאן איזה חוק של קיום ששולט בכל ההוויה. ההוויה הזאת נשלטת על ידי שני מהלכים, חי וקיים. וזה בעצם ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, שאיתו אנחנו נפגשים כל בוקר, ואנחנו יכולים להגיד, מלך חי וקיים. מלך שולט בכל המוני המונים של כל החטיבות, מערכת הכוכבים, מיליונים של כוכבים, מערכת המעופפים, היצורים, מערכת החרקים, מערכת בני אדם, כל מיני מערכות של הסינים ושל היפנים ושל הגרמנים ושל האנגלים, ובתוכם להבדיל עם ישראל, עם מיוחד שיש לו גורל מיוחד, וגם אלה שחושבים לברוח מזה, הם מגלים שאין לברוח מזה, הם יישארו יהודים בעל כורחם, הם שייכים למערכת של קדושה מיוחדת, ויש מין חיות של מיליוני סוגים של חיים ומערכות של חיים, ויש אחד שמשביח על הכל, מלך. הוא נותן לכולם להשתנות, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. אלה שהיום זקנים, אתמול הם היו צעירים, אלה שהיום ילדים, מחר הם יהיו בחורים, ועוד שני דורות הם יהיו זקנים. ואין אדם שלא משתנה. אם אדם מבין את זה, הוא מבין כשהוא ילד, כשהוא יהיה נער, הוא יהיה בחור, הוא יהיה איש, אז הוא כבר מכין את החיים שלו לקראת העתיד. הוא מבין שהוא לא יישאר תמיד ילד. ילד שלא חושב, הוא חושב שכל החיים אפשר להיות ילד. אפשר לשחק, אפשר לבזבז את החיים. בחור יכול לשבת עם חברים בלילות, לדבר איתם שעות, הוא שוכח שהיום הזה לא יחזור. והחיסרון הזה שהוא הפסיד, הזמן שיכול ללמוד, הזמן שיכול להתקדם, זה לא יחזור. אם פגע בבריאות שלו, זה לא יחזור. זה ישיר חולשות. אני זוכר שזה יהודי שדיברתי איתו, להפסיק לעשן, זה לא טוב לו. בצחוק הזה, כולם מעשנים, כולם ככה, זה גם אני. אחר כך באתי לבקר אותו בבית חולים, כשהריאות שלו היו הרוסות. ואז אין כבר דרך אחורנית. הריאות שלו, לפי מה שראו בצילומים, הכל שחור מהעשן שהוא שרף את החיים שלו. וגמר את החיים, היה צריך להיפרד מהילדים שלו לפני הזמן. כל התוכניות הגדולות שלו, הכל הלך. אבל הוא עשה את זה. אם מישהו חושב על העתיד, הוא לא מבזבז את החיים כבר עכשיו. הוא כבר בחור יודע להסתדר עם חברים בפנימיה, יודע להתחשב בהם, יודע להסתדר איתם, מכבד, עוזר. אפשר להניח שיהיו לו חיי זוגיות טובים. עם אשתו, בחור שלא יודע להסתדר עם חברים, ואז זה חברים בחדר, בבית שלי הכל יהיה בסדר, אבל גם בבית שלך תהיה אישה, והאישה לא תקבל כל דבר כמובן מאליו. אם אתה לא יודע להסתדר עם החברים שלך, אז יהיה רגע של ויכוח עם אשתך, וגם בה אתה תפגע, אתה תעליב אותה. אם אתה חושב שזה יישאר ככה, אתה טועה, כן, האישה לא תסכים. או שהיא לא תהיה נאמנת לך, או שהיא תזלזל במה שאתה עושה. חיים תמיד יש להם את שני הצדדים. אתה לא יכול לחשוב שאתה תמשול על כולם. גם מלך שמדכא את כל הסביבה שלו, את כל הנתינים, יבוא איזה רגע שכולם ימרדו בו. הוא לא יישאר לעולם. וכמה חשוב שכל אדם שהוא חושב על היום שלו ועל הזמן שלו, יחשוב גם הלאה. יחשוב גם שיבואו ימים אחרים, הוא צריך להתכונן לקראת זה. לא לחשוב שכל החיים הוא יישאר כמו שהוא כעת. כעת הוא מרגיש בשיא הכוח, שיא היופי, שיא ההצלחה, הוא עשיר. צריך להביא בחשבון שלא כל הימים יהיו כאלה. אם אדם מתרגל להתפנק בילדות, מתפנק על אמא שלו, ואמא שלו היא אוהבת אותו, היא תעשה הכל בשבילו. את זה אני לא אוכל, ואת זה אני לא רוצה, ואני רוצה לשחק מתי שאני רוצה, ואל תתערבי בעניינים שלי. כן, כשהוא יבוא יום שלא תהיה אמא לידו, ואצל אחרים הוא לא יתפנק, אף אחד לא יפנק אותו. כן, לא תהיה לו אמא שנייה, ואף אחד לא יסבול את זה. ומי שיסבול זה הוא. הוא ינסה להתפנק והוא יגלה שהוא לא מסוגל לשום דבר. הוא לא מסוגל להתאמץ, לא מסוגל לקום בבוקר, כי הוא יתפגד בילדות. מפטרים אותו מעבודה כזאת, מפטרים מעבודה אחרת, ובסוף נשבע. היה יהודי שעזב את אשתו, ומאוד היה צר לה. כי הוא הכיר בחורה צעירה, והיה נראה לו יותר. הוא היה בחור דתי. הוא אומר, די, אני כבר לא אוהב את אשתי. אמרתי לו, מה אתה חושב? הבחורה הזאת היא יותר צעירה ממך. אתה תזדקן לפניה, וכמו שאתה זרקת את אשתך, היא תזרוק אותך. ולאן תלך? אשתך, שהייתה איתך, אם היית נאמן לה, היא הייתה נאמנת לך עד סוף החיים שלך. כעת אתה מכרת את החיים שלך, לא אותה. כעת אתה פוגע בה. כעת היא בוכה, היא בצער, אבל בפעם הבאה זה יחזור אליך, וזה יחזור בצורה שלך, אף אחד לא ירחם עליך. כי על אשתך, אני מרחם, אחרים מרחמים, רואים שהיא סובלת שלא בצדק. עליך גם לא ירחם. ידעו שאתה גרמת את זה, לא מגיע לרחם עליך. ותדע, זה יגיע לך. ואני יודע, יודע מהרבה סיפורים. שמי שעשה את זה, זה חזר אליו. אבל אחר כך גם הוא לא יכול לצפות לרחמים. השתתפות בצער לא מגיע לך. אתה עשית את זה לאחרים. אז כל שאדם מבין באמת את החיים, הוא יודע שצריך לראות לטווח ארוך. אף פעם לא לחשוב שאנחנו חיים לעולם בית. אנחנו לא חיים לעולם בית. אף אחד איתנו לא יישאר לעולם בית. צריך לחשוב על היום שבו נצטרך להיות אבות לבנים, לחנך אותם, נצטרך להיות עובדים לפרנס, נצטרך לקבל אחריות על אחרים, יבוא זמן גם שנהיה חלשים, שלא יהיו לנו כוחות, שנהיה מסוגלים לעשות כל מיני דברים. אם אדם לא למד טוב, אחר כך הוא יגיע לזמן שהוא לא יכול ללמוד. ואז הוא נתפס במצב שהוא רוצה ללמוד, אבל אין לו כלום, הוא כבר לא מסוגל. כל מה שאדם מכין כל הזמן בחשיבה לעתיד, זה בונה אותו ובונה את העתיד שלו. הידיעה הזאת צריכה כל בוקר, כשאדם פותח את העיניים, להגיד ראשית תודה לשם על היום החדש, ושנית, מה הוא עושה ביום החדש הזה, יותר טוב ממה שהוא עשה קודם. כי אם הוא חוזר לעשות מה שהוא עשה אתמול, אתמול הוא קם מאוחר, גם היום הוא יקום מאוחר. אתמול הוא לא למד מספיק, הוא הרשה לעצמו על חשבון הלימוד, לעשות כל מיני דברים, גם היום. הוא חושב שהחיים בידו. והוא לא מבין שסוף זה הכל גובה את החשבון. הוא מפסיד את החיים שלו, החיים הם מאוד יקרים. זה אחד מהדברים שלומדים, צריך ללמוד. כשאדם בבוקר פותח את העיניים ואומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. ריבונו של עולם הוא חי וקיים. היציבות הפנימית קיימת כל הזמן, והיא דורשת מהחיות שתתנהג לפיה. החיות צריכה לא לחיות רק על הרגע, אלא להבין שזה חלק ממהלך גדול מאוד. של המון שינויים, אבל שבכולם יש יסוד אחד, יסוד קבוע. אדם צריך להיות איש אמת בכל מצב, איש טוב בכל מצב, עם חברים, עם אישה, עם ילדים, עם שותפים בעבודה, עם בני אדם ברחוב. הגרעין של הטוב ושל האמת צריך להיות קיים כל הזמן. נכון שבגיל צעיר, מה אני יכול לעזור לאנשים, מה אני יכול להיות טוב, רק בדברים קטנים, בגיל אחר, בצורה אחרת, אבל בכל מצב שהעמוד השדרה הזה של אהבת האמת והטוב צריך להמשיך כל הזמן, גם אם התנאים מסביב קצת משתנים. אז כל פעם עובדים בצורה אחרת, אבל המהלך הפנימי, מהלך אחד יציב.